הצד העקרוני קודם כל של הבנת הסוגיה. אם אנחנו דיברנו על הנפש, רוח ונשמה, אז אנחנו עכשיו הולכים ומצטמצמים בנפש, ונסים להבין קודם כל יותר לעומק את הנפש, ואחר מכן את סוגיית המידות. אנחנו מתחילים בשמונה פרקים, למרות שבטח למדתם, נכון? שמונה פרקים, יש לכם שיעור? אבל אי אפשר, כיוון שעוסקים בנפש, אי אפשר לא להתחיל ברמב"ם, זה מה שהשורש של הכל. אז נקרא פה בעיקר את הפסקה הראשונה ברמב"ם, וננסה ככה להרחיב מה היסוד שיוצא לנו ממנה, ומשם אני נוכל לטפס. בסדר, אומר הרמב"ם, בנפש האדם וכוחותיה, דע כי נפש האדם נפש אחת. ולה פעולות רבות חלוקות, לרבה. יקראו קצת הפעולות ההן נפשות. ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים. עד שפתח ראש הרופאים ואמר שהנפשות הן שלוש, טבעית וחיונית ונפשית. ופעמים יקראו כוחות וחלקים, עד שיאמר חלקי הנפש. וזה השם השתמשו בפילוסופים הרבה. אינם מתכוונים באומנם חלקי, שמתחלקת כחלק הגופות, ואומנם הם מונים פעולותי החלוקות, אשר נכלל הנפש כחלקים לכל המחובר מהחלקים האלה. אז כיוון שלמדתם, אני לא אעבור ממש מילה במשפט ומפענח, אלא רוצה להוציא מפה את היסוד המרכזי לעניינים. הרמב"ם פותח את החיבור המופלא הזה של שמונה פרקים במחלוקת שיש לו עם הרופאים. הרופאים והיינו כן, אנשי המדע, אנשי השכל. והרופאים רואים את הנזעים בנפש נפשות רבות. כן, אפשר לראות בנפשות רבות, או לקרוא לזה כוחות, חלקים. אבל הרמב"ם אומר, אנחנו יודעים, ומוסר לנו את הידיעה, דע, כי נפש האדם נפש אחת. ולה פעולות רבות חלוקות. זאת אומרת, אין חלקים בנפש, אלא יש לה שורש אחד, יש לה נפש אחת, או שורש אחד. השורש הזה מתגלה בחלקים השונים. מה עומק המחלוקת פה בין הרמב״ם לבין הרופאים? מה המשנה מגדירים שיש כמה נפשות, מה המשמעות של הדבר, או שיש נפש אחת עם פעולות רבות? בפשטות יש לנו פה מחלוקת מאוד עמוקה מאיפה אנחנו מתחילים להתבונן על הנפש. כשאנחנו מתבוננים במבט הבוחן את הנפש בצד הגלוי שלה, אנחנו מזהים כוחות שונים. דיברנו בעבר שיש ארבע כוחות מרכזיים לנפש, שכל, רגש, רצון ודמיון, ורואים קווי אופי שונים, רואים תכונות שונות, מידות שונות. וזה לכאורה נפש. נפש זה כוחות רבים. כוחות רבים שפועלים בשיתוף פעולה, בהרמוניה. כישרונות שונות, כישרונות שונים שיש באדם. כל אחד מהכישרונות האלו הוא באמת עולם ומלואו. והאדם בסוף, זה האדם. האדם זה אוסף של כישרונות. אוסף של כוחות מדהימים. שמאפשרים לו לעשות דברים רבים שיצורים אחרים לא יכולים לעשות. אין להם לא את השכל שלו ולא את הרגש שלו. לא את הדמיון ולא את הרצון ולא את תכונות האופי ולא את הכישרונות המוזיקליים, האומנותיים והספרותיים והבין אישיים. המון המון כוחות וכישרונות. ממילא זה מהות האדם וזה זה ההבנה של האדם, אוסף של כישרונות וכוחות שאדם יכול לנצל אותם ולהוציא אותם לפועל, וזה מהות האדם. אומר הרמב״ם, כל זה נכון, אבל זה הצד החיצוני, זה המימד החיצוני של הנפש, כל הכוחות האלה שאתם מזהים. אבל כל הכוחות האלו יש להם שורש אחד, והשורש של כל הכוחות זה הטוב האלוקי. הטוב האלוקי, מה שאנחנו קוראים נשמה, שהיא השורש של הנפש, הוא המהות האחת של הנפש, שהיא המהות האדמית שהיא עמוקה יותר, פנימית יותר ושורשית יותר באדם מהכוחות עצמם. זאת אומרת, הכוחות עצמם הם ודאי חלק מהאדם, הם חלק מהותי מאוד באדם, אבל הם לא המהות היותר עמוקה שלו. הם הביטוי של המהות שלו. הם הגילוי של המהות שלו. אבל נפש האדם אחת, הכוונה, יש לו שורש אחד. שורש אחד, אמת אחת. מגמה אחת, שהיא הטוב האלוקי שבו, והטוב האלוקי הזה הוא רחב לאין ארוך ועמוק לאין ארוך, כמו שדיברנו על הנשמה שתמיד היא נסתרת יותר מהנפש. רחב יותר ועמוק יותר וטהור יותר מכל הכוחות עצמם. והכוחות הם לא מהות האדם, הכוחות הם הגילוי של האדם. הכוחות יוציאו לפועל את התוכן האלוקי של האדם. אבל הכוחות עצמם הם הממד היותר חיצוני של הנפש. הם הביטוי והגילוי ולא השורש והעומק. ולא הזהות. זה נפקא מינה עצומה לשתי הגדרות האלה. כן, יש, אפשר לתת משל כזה, יש עוד שהולכים אחרי חורף טוב, הולכים לכנרת, אז רואים ככה ענפים כאלה שיוצאים מתוך המים. כל ענף כזה נראה רובם בפני עצמו. אבל, דרך, זה כמו שדיברנו במערל על בסוגיית הראשית. שם התבוננו באופן הזה על כל העולם. מה שהמערל שם לימד על כל העולם, שכל העולם יש בו כוחות שונות, שונים, אבל יש בו ראשית אחת, הרמב״ם מלמד את הסוגיה הזאת פה בעולם הנפש. זה מאוד מאוד דומה. זו תפיסה הרמונית בעולם ותפיסה הרמונית בנפש. גם שם, אני זוכר, נזכרתי דרך המשל, כי הסתמשתי במשל הזה. אז כשאני מסתכל באופן חיצוני, אני רואה ענפים שונים, וזה נראה באמת עצים שונים, אבל אם אני אצלול לעומק, אם יהיה לי את המשקפיים הנכונות, אני אוכל לצלול לעומק, אני אראה שהענפים השונים הם בעצם יונקים מגזע אחד, משורש אחד. מה זה משנה? משנה מאוד. כי בהתאם להבנה איך האדם בנוי, אני יכול להבין גם מה, מה המהות של האדם, מה עניינו של האדם. אם האדם הוא אוסף של כוחות, אז בעצם מה עניינו של האדם? להשתמש בכוחות, להוציא אותם לפועל, לאיזה מגמה, לאיזה מטרה. זה דבר, שבא לך. ואת ככל שקיבלת שכל, השתמש בו, תעשה איתו דברים. זה ייקרא מיצוי עצמי. כן, מה שהיום אומר, מיצוי עצמי, מימוש עצמי. מימוש עצמי זה פשוט להשתמש בכל הכוחות בצורה הכי מלאה. יש לך כוח דמיון, תדמיין כל מיני דברים, תעשה כן, דרמות ועניינים וסרטים, יש לך כוח רגשי, תחווה המון המון חוויות. כל הזמן תהיה בשימוש מאוד מאוד מלא של כל הכוחות. על איזה מטרה? מה שבא לך? יש לך הרבה כוחות. הכל בסופו של דבר מוציא לפועל את האגואיסטיות הפרטית של האדם. ובשביל זה הוא קיבל את כל הכוחות האלה, ואת כל העוצמות, את כל הכישרונות, הכל כדי לעשות לעצמו טוב. להשתמש בכוחות האלה, לעשות לעצמו טוב, בכל מיני בחינות. אבל האדם זה בעצם סוג של, כן, אוסף כזה אדיר של כוחות, שאפשר להרגיש אותם, לממש אותם, ולעשות את הדברים, לעשות גם כסף, וחוויות, וריגושים, ועניינים, וזה מהות האדם. אבל לפי ההבנה שהרמב״ם מציג שנפש האדם היא נפש אחת, מהות האדם היא בכלל לא אגואיסטית. מהות האדם היא בטוב האלוקי שלו, זה בדיוק הפוך. כל מהות האדם זה מדרגת הטוב האצילית והעמוקה שנמצאת בתוכו. זה מבט אחר לגמרי, זה כבוד אחר לגמרי לאדם. האדם זה יצור אגואיסטי כזה שכל עניינו זה רק לבלוע ולקחת לעצמו בצורה נהנתנית וגסה, זהו, שם האדם נעצר. מהות האדם נמצאת בטוב האלוקי שלו. והטוב האלוקי הוא לא אחד מהכוחות. טוב, בסדר, יש לך שכל, יש לך נטייה כזאת לעשות טוב מדי פעם, אחד מהכוחות, יש לך גם נטייה לעשות רע, יש לך גם הרבה נטיות, הרבה כוחות, לא. הטוב האלוקי הוא נפש האדם, הוא המהות, הוא הזהות. הוא עצמות האדם. עצמות האדם היא הטוב לכל. והטוב הזה, האדיר והעמוק והכנה, האמיתי, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להיות טוב כדי לשרת את רצון השם, אלא הקדוש ברוך הוא נטע את הטוב בתוכנו, ולעשות את רצון השם זה לגלות מי אנחנו. זה מגלה איזה עמוק האדם. למה האדם מוכן לפעמים לוותר על הרבה שאיפות אגואיסטיות בשביל שאיפת הטוב? כי יש בתוכו מגמה עמוקה ואצילית. האדם קודם כל זה משהו מכובד וגדול. מאוד מאוד גדול ועמוק ואצילי. מגמת הטוב הזאת, ככל שהיא גדולה ועמוקה ונפלאה, כך היא צריכה כוחות נפלאים ומוציא אותה לפועל. הכוחות האדירים שקיבלנו, זה נטיות האופי והכישרונות השכליים והרגשיים והדמיוניים כל הכוחות האלו הם הדרך של האדם איך להביע את הטוב שלו. בגוונים רבים ורחבים ונפלאים, איך אפשר את הטוב הזה לחשוף ולהוציא לפועל בצורה כל כך נרחבת ומלאה, מלאה בשמחה, מלאה ב... מה יותר משמח מלעשות טוב? ובכל העוצמות שלו, בכל הגוונים שלו, בכל התכונות השונות, וכל אחד עם התכונה המיוחדת שלו, והשלמה בין האנשים השונים, תוציא לפועל את איכות האדם בצורה מדהימה. זה נקרא לממש את עצמי, לממש את עצמי קודם כל ככה להכיר את עצמי. הכישרונות שקיבלתי הם לא עצמי, הם הדרך לחשוף את העצמי, אבל את עצמי אני צריך להכיר מתוך, להכיר מה נקודת העומק שלי. נקודת העומק שלי היא לא בשכל שקיבלתי, היא לא ברגשות, היא לא בדמיונות. נקודת העומק שלי היא בנשמה שנתת בתאוריי, היא בטוב הפנימי שיש בתוכנו. זה נקודת המהות של האדם. הטוב שבי, שהעיתון כן יש בו אופי מיוחד, גוון מיוחד, אבל הוא נקודת העומק של האישיות. וקודם כל אני צריך להתחבר אל נקודת העומק הזאת, כי היא מאוד נפלאה ועמוקה. מצד אחד היא מאוד טבעית, אתה רואה שהאדם הוא חפץ בטוב, אפילו בלי חינוך, אבל מצד שני בלי להנביע אותה ולהכיר אותה ולהעמיק אותה, היא יכולה להיות, כמו שאמרנו, הנשמה יכולה להתכנס ולהיות מאוד מאוד עצורה. צריך הרבה עבודה. להכיר את העצמי הזה, לפגוש אותו, להכיר אותו, להתמלות בטוב הפנימי הזה, להתמלות בחיבור אליו, ואז גם ללמוד איך לממש אותו. אותו זה אותי, את הטוב שבי. לממש את הטוב שבי על פי הכישרונות שקיבלתי, כל אחד עם הכישרונות שלו. זה לא העתק הדבק, זה מאוד מאוד שונה. כל אחד הוא הנבעה טוב, ייחודי. אוצר אמיתי של טוב עם הבעה ועם כישרונות ועם... דרכי ביטוי שונים לגמרי. וזה נקרא מימוש עצמי. המימוש של העצמי, היותר עמוק, איך הוא בא לידי ביטוי באישיות המיוחדת שלי. עם כל הכוחות, עם כל הרצונות, אבל את מה אני מממש? את הטוב האלוקי שלי. לא משתמש בכוחותיי לממש את האגואיסטיות הגופנית, וזה אני קורא מימוש עצמי. גם הגוף הוא חלק מאיתנו, אבל הוא מימד חשוב, אבל... חיצוני, לעומת הממדים היותר עצמיים שלנו. לקרוא לחיים שלמים שבהם האדם עושה עוד ועוד ועוד על מנת לגרות ולענות את גופו, זה נקרא מימוש עצמי, זה פספוס עצמי. זה החנקת העצמי. צריך קודם כל להכיר את העצמי בשביל לממש אותו. והעצמי לא נמצא בגוף, הוא אפילו לא נמצא בנפש ובשכל, הוא נמצא בטוב האלוקי. ואת העצמי הזה צריך להכיר ולפגוש כמה הוא נפלא ועדין ועמוק וממלא ומשמח, ואז איך מביאים אותו וחיים וממלאים את כל העולם במנגינה של הטוב הזה. אז המבט שנראה פה כזה סכמטי כזה, האם הנפש היא אוסף של כוחות או שהכל מתחיל מנפש האדם אחת, זה מבט לא סכמטי, הוא ממש שתי אמירות לגבי קודם כל מי הוא האדם ומה נקרא מימוש עצמי? מה זה נקרא להיות אדם? מה זה עצמי של האדם? עד כאן, בסדר?
מה אתה אומר טוב אלוקי? למה זה הטוב אנושי?
הטוב אנושי במקור הוא טוב אלוקי. בגלל שאנחנו מכירים אותו שלבים שלבים, אז מה שאנחנו מכירים בצורה יותר קרובה, אנחנו קוראים לו טוב אנושי. גם הטוב אנושי הוא אלוקי, נכון? למה אנחנו קוראים לאנושי? כי זה מה שאנחנו מתרגלים בעולמות הטוב שבאנו בלי יותר מדי עמל, היא ככה, כן, בטביעות העין הפשוטה, אנחנו קוראים לזה טוב אנושי. כן, אבל הטוב במהותו הוא לא משהו הגיוני, נכון? אין, אמרנו, דיברנו על זה פעם, שאין בעלי חיים שעושים טוב. זה משהו שבא מהמקום האלוקי שלנו, רק שזה משהו שאם נשאר רק בהיכרות הטבעית איתו, הוא יהיה, כמו שאמרנו, מאוד מאוד מצומצם. ממילא, מה יקרה לו לאט לאט? הוא יהפוך להיות עוד כוח, כשבעצם הכוח האגואיסטי הוא יהיה מנהל המערכה, והטוב יהיה מדי פעם להעביר איזה סגנת הכביש, משהו כזה, כן, וידחק לו לפינה. ועם ישראל טוען, לא, הטוב הוא עצמות החיים. רק צריך לחשוף אותו במקורו, זה נקרא הטוב האלוקי. לחשוף את הטוב הזה, תורה. תורה זה לחשוף את עצמיות הטובה שלנו כמו שהיא במקורה, והיא המנגינה היותר עמוקה של חיים.
אין טוב שהוא לא
אלוקי. נכון. דרך אגב, גם אין גוף שהוא לא אלוקי. כשאנחנו מתכוונים טוב אלוקי, אנחנו מתכוונים לאותו טוב שלא היינו חושפים לו לטוב. שהוא הטוב שאנחנו כן חושפים, הוא גם שייך, הוא בא מאותו מעיין, רק זה מעיין שאם לא פותחים אותו, אז הוא מוציא מעט מים, אם פותחים אותו, הרחב פיך גם עליהם. בסדר? כן. אמרנו, רבדים מסוימים מהטוב הנשמתי, הם מפקים בנו גם כך. כן? כי ברוך השם, הנשמה היא טבעית לנו. אבל היא תהיה מאוד מאוד מצומצמת. הבעת הטוב שבתכן תהיה מאוד מצומצמת, אם לא, כן? נפתח את מעיינות הטוב האלו על ידי הדעת ועבודת השם וכו'. ולכן זה מה שקורה בעצם. המבט של הרופאים בא ואומר, טוב, זה נחמד, יש אנשים רוצים טוב, רוצים טוב. זה תחביב כזה, יש אדם עושה בולים, יש אדם אוהב לעשות טוב. והעם ישראל טוען, לא, הטוב הוא האדם. הטוב הוא האדם, ואת העצמיות הזאת צריך להכיר, להתעצם בה, לראות, קודם כל, וואו, זה נותן, זה כבוד לאדם, כן? זה כבוד אמיתי לאדם, יש בתוכנו כבוד אמיתי, אצילות אמיתית. כן? מהו רחום הפתח, מהו חנון הפתח. אלא שאצלנו זה דורש התרוממות. אנחנו מרגישים את הטוב הזה, אנחנו, זה לא סתם שאנחנו כמהים לטוב, מעריצים אנשים טובים, כן, אבל כדי להיות, כן, הנבעות אמיתיות של הטוב, צריך הרבה הרבה עבורים. אחרי חיית אדם ראשון שהתרחקה הנפש מהנשא. בסדר?
מרגיש
כאילו
הנפש נורא
שמה
מסכים על הנשמה.
הנפש מה?
היא כאילו מכסה את הנשמה, היא מסתירה.
היא גם מגלה וגם מסתיר. כמו לבוש. נכון? כל לבוש הוא גם מגלה וגם מסתיר. מה שבאמת תפקידו של הלבוש זה להסתיר בצורה נכונה כדי שמה שמתגלה יתגלה בצורה יותר עמוקה ממה שהיה לולא הלבוש. שזה אבסורד, נכון? כיסיתי, ועכשיו על ידי הכיסוי מתגלה יותר מה שבפנים. זה דבר מדהים. אז גם כאן, הנפש עלולה להיות לבוש חותם. זאת אומרת, אם אני אזהה את עצמי כמו שהרופאים מזהים, אני אזהה רק את הנפש ולא את הנפש, את הנשמה, לא את, את, את הכוח האחד שנמצא בעומק כל הכוחות. אני כל הזמן עוסק רק במחשבות שלי, ברגשות שלי, בדמיונות שלי, במין כזה כל הזמן, וגם האגואיסטית כזאת שכל הזמן רק, ואני רוצה ואני רצה לפה, כל יכולת אדם מאוד עשיר, והיום התרבות שלנו מאוד מפותחת במימוש העצמי במובן הזה, כן? נלך לחוג שחמט ונחזור, ואחר כך יש לי חוג יוגה, ואחר כך זה, ואחר כך זה, מלא מלא מלא, אבל מרוב מלאות נפשית עלולה להיות אטימות נשמתית. כי אני לא מזהה שיש משהו עמוק לזה. כן? כי כאילו, הכל מלא, אבל הכל מלא בכלים, בכלים שהם בלי העצמיות שלי. זה לא מימוש עצמי, זה קצת עיבוד עצמי. כן? בצורה מאוד אינטליגנטית ויפה, אבל אותו אדם שאנחנו מדברים על השיעור עצמי מחוג לחוג, זה יכול להיות גם אדם רשע. כן? אז זה לא מימוש עצמי. את העצמי שלך אתה לא מכיר, אתה מעדיף את הכישרונות על פני הזהות. אצלנו כישרונות הם לא זהות, הם הבאה של הזהות. זה מאוד מה שאתה, הטעות הגדולה של העולם שסביבנו, שיכול להיות אדם שוואו, הוא כישרוני בכדורגל, הוא מעריצים אותו. בן אדם יכול להיות רשע מרושע, מרביץ לילדים שלו, אבל לא, אבל הוא כישרוני בכדורגל, מה קשור? מה אתם מרצים כישרון? לא, הוא עשיר, הוא זה. הרצת כישרון היא משהו לא מוסרי. אם זה אותם את המהות, מי הוא? מה המהות שלו? איזה בן אדם הוא? איזה שיפוט יש לו? איזה... ממילא, ודאי שגם הכישרון הוא חשוב לכם. בסדר? אז זה קומה ראשונה, נפש האדם אחת שמלמדת אותנו מה המהות של האדם, הטוב האלוקי או הכוחות שלו. מתוך כך, יש גם סוגיה של התיקון של הכוחות. אז בואו נקרא עוד משפט אחד ברמב״ם בפסקה הבאה. אומר הרמב״ם, ואתה יודע שתיקון המידות אומנם הוא ריפוי הנפש וכוחותיה. ריפוי הנפש וכוחותיה. זה נקרא תיקון מידות. וכמו שהרופא אשר ירפא הגופו צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפא הוא בכללו, וחלקי הגוף, מים, רצוני לומר גוף האדם. וכולי וכולי, כן אשר ירפא הנפש, צריך שידע נפש האדם בכללה ובחלקיה. בהתאם לתפיסה שלנו מהנפש האדם, אנחנו מגדיר מה נגזר מזה כחולי בנפש האדם. כי צריך להכיר את הנפש ואת כוחותיה, ואז לפי זה לגזור מה נחשב בריא ומה נחשב חולה. אם אני מגדיר את האדם כאוסף של כוחות, אז מה מגדיר חוסר, חוסר בריאות בנפש, הכוחות לא מתפקדים טוב, במובן הזה לא, הכוחות לא עובדים, כוחות מזיקים לעצמי או לסביבה, כך אחד הגדרות בעולם הפסיכולוגיה, כן, האם אני משתמש בכוחותיי, לא יודע, יש לי רק מחשבות שהן מזיקות לעצמי, או מזיקות לסביבה, רגשות, אבל אם הכוחות עובדים, עובדים, ואפילו משרתים, משרתות, כוחות משרתים אותי ועוזרים לי, כוחות עובדים, זה בעצם, ההגדרה יותר הוא פונקציונלית, כן, שהעסק עובד, כוחות עובדים. אבל כשאני מגדיר, בהתאם להגדרה הזאת, אם אני אבוא ואגיד לבעל ההגדרה, לאותו פסיכולוג, תשמע, אני מרגיש אגואיסט, אני מרגיש לא סובל אנשים, אני מרגיש גאוותן, שאני הכי טוב מכולם, ויש בעיה, אין בעיה, מה הבעיה? איפה הבעיה? הכוחות עובדים, הפוך, עובדים יותר טוב, אם אתה מזלזל באחרים, אתה תוכל הרבה יותר להתקדם, תוכל להאמין בעצמך עד הסוף, תוכל לעשות דברים מדהימים, איפה הבעיה? אם זה לא מזיק לא לך ולא לאחרים, הכל טוב. אבל אם אני מגדיר שהכוחות הם לא הזהות של האדם, אלא הכוחות מוציאים אל הפועל, את הטוב האלוקי שלו, זה מה שהם אמרו לעצמם. אז כשאני מרגיש בתוכי הרגשות כאלו של חוסר חסד, של אגואיזם, של שנאה או גאווה, אז משהו מקולקל, כן, לא בכוח עצמו. הכוח עצמו מתוקן. אז למה אני צריך לעבוד על המידות? כדי שהמידות יתאימו לעצמיות. כי בעצמיות של נפש האדם האחת שבי, אני טוב. אז איך יכול להיות שאני מרגיש כאלה הרגשות של חוסר חסד ושל שנאה ושל קנאה ומשהו שם בנפש יתרחק מעצמיות? זאת אומרת, להגדיר אם מידה היא מתוקנת או לא מתוקנת, זה לא רק בשאלת התפקוד, אם המידה תפקדת או לא. האם המידה עושה את תפקידה? האם אני ברגע שלי מרגיש את הרגשות הפנימיים העמוקים שיש בי בתור אדם מישראל שיש לו נשמה קדושה? כי אם הרגשות שלי הם רגשות של טומאה, או של רוע, או של אגואיזם, משהו בטוב שבי לא יוצא לפועל ברגש, יש לי נתק בין הרגש לבין הטוב האלוקי שבי. אז זו הגדרה אחרת לגמרי מתי המידה שלי תחשב, או הנפש שלי תחשב כצריכה תיקון. לפני שאנחנו באים לעבוד, מה זה תיקון מידות בכלל? אנחנו צריכים להגדיר. אם אני מבין את נפש האדם בהתאם לזה, אני מגדיר מה נחשב מקולקל ומה נחשב מתוקן. אז יש מצב שבו האדם פיקס מתפקד מצוין, ולא, אבל איך יכול להיות שאני לא מרגיש רגשות של טוב, של חסד? זה מי שאני בשורש. ישראל רחמנים, בישנים, מונו לחסדים. משהו פה תקוע, משהו פה לא... בסדר, אצל כולם יש דברים תקועים. אני רק אומר, זה מה שיגדיר לי עכשיו את חוסר התקינות של הנפש, או כן תקינותה של הנפש. כי אנחנו בפנימיות שלנו מלאים בטוב. אז הטוב הזה מתבטא בצורה ישרה, במידת החסד, מתבטא בזה שאדם הוא ישר ולא שקרן, מתבטא בזה שאדם הוא בעל ענווה, המידות המתוקנות הן ביטוי של הנשמה בתוך הנפש. כשיש קשר טוב בנשמה הנפש, זה זורם. אני מרגיש את הטוב האלוקי שבי וזה, כן, מוציא לפועל, יוצא לפועל בכוחות הלשונים. אבל כשיש שזה נתק, אז ממילא, אני אלך לרמב״ם, ואני אגיד לו שאני לא בעל חסד ברמב״ם, אני אגיד לי, כן, זה משהו שם, לא, לא... אתה לא חי את הישראל שלך, אתה הולך פה לעשות עבודה.
מאיפה זה בא?
מה?
מאיפה זה בא
שיש מנת טובות? אנחנו נדבר על זה, את צודק. זה... קודם כל דיברנו על זה שיש ריחוק בין הנשמה לנפש. וכשהנפש מתרגמת לא נכון, כן, את ה... איכויות שיש בנשמה, או שהיא אטומה, כן, מרוב שאדם, אם אדם מגיל, נגיד אדם מגיל צעיר, מתרגל, זה היה להיות דוג לעצמו, להיות אגואיסט, ולא. לאט לאט הוא אמרנו, היכולת שלנו להיות, לחוות את הנשמה, לחיות את הנשמה, יכולה גם להתרחק. כן, אדם יכול לאט לאט לאטום את הטוב שבו, את העדינות, את הזריזות, את החמלה, את הענווה, את כל הבאות הישרות. יכולות להיעדם, לחספוס החיים והמימדים החיצוניים של החיים. יכולות, זה אופציה אחת. אופציה שנייה יכולה להיות גם הבאה שהיא, אנחנו נדבר על זה בהמשך, מגיעה משורש טוב בנשמה, אבל אני לא נותן לתרגום נכון בנפש. אני יכול להיות טוב מדי, למשל. נכון? אני יכול להיות, הטוב מדי שלי יכול להפוך להיות ריצוי. או אפילו כמו שהיה בפרשה הקודמת, זנות, מידת חסד וטוב. כן, כי זה לרצות כל כך עד שאני מאבד את הכבוד העצמי שלי. וזה בא בשורש הנשמתי ממקום גבוה ועמוק, אבל עד שזה מגיע לנפש, וואי וואי וואי, זה דרכי קילומטר. אז זה חלק מהמטרה שלנו, לחבר את המידות למקוריות הטובה שלהם אנשים. בסדר? אבל קודם כל, הגדרה של מידות מתוקנות או לא מתוקנות היא בהתאם לזה, כמה מידות שלנו הן מביאות את הטוב האלוקי שלנו. וזו הגדרה אחרת לגמרי. וזה לוקח להמון המון דברים, כן? אין שום בעיה, הגדרה פסיכולוגית שתגדיר גאווה גם בנפש, אין בעיה, הפוך תראה של קורס טייס, תסלחו מאוד, תתקדם, איפה הבעיה? אבל גאווה, יש בה איזה מימד של חסימה מהטוב האלוקי שלנו. טוב, לכל אחד יש גאווה, כן, לא באים להתבהל, רק באים להגיד, יש פה הגדרה אחרת. זה מה שהגדיר מידות מתוקנות או לא מתוקנות. כמה שאני יותר מביע את הטוב האלוקי שבי בתוך, כן, בצורה חיה וזורמת, זה מלמד שיש פה זרימה טובה. וכשיש חסימות, אז זה משהו פה אחרת. צריך לעבוד עליו כדי לשחזר את הביטוי היותר מתוקן של הטוב האלוקי שבי בתוך הנפש. גם הסוגיות היותר סבוכות בימינו, כל סוגיות הנטיות המיניות למיניהן, זה גם כן ברור וקשור לאותו עניין. כי אם האדם הוא אוסף של כוחות, איך אפשר להגיד לו, תשמע, הכוח הזה כמו שהוא מתפקד כרגע, זה לא טוב. למה זה לא טוב? בן אוהב ולמה זה לא טוב? איפה הלא טוב? הוא מזיק למישהו, מזיק לחברה, הוא מזיק... בצד התפקודי, שוב, אם אני רואה את האדם כאוסף של כוחות, בצד התפקודי, כמו שאני לא רואה בעיה בלהיות בעל גאווה או להיות בעל חסד, אני לא רואה בעיה בתפקוד כזה. כי אין בעצם הגדרה אובייקטיבית מה לא טוב. אין טוב, הכל, שוב, בתנאי אחד שאתה לא מזיק לחברה, לא מזיק לאחרים. ופה הגדרה, ודאי שיש הגדרה. כי בתוך האדם יש טוב אלוקי מאוד טהור ומאוד ישר, והטוב האלוקי הזה יש את הדרך שלו לבוא לידי ביטוי. וזה לא ישר להיות שקרן, זה לא ישר להיות... עצלן, זה לא... כי משהו בטוב האלוקי שלי חסום לזה. שוב, כל דבר, אפשר לעבוד עליו, אבל צריך, זה מה שיגדיר את המתוקן או לא מתוקן. וגם אפילו הנטיות הגופניות, יש להן צורה איך הן מביאות את הטוב האלוקי שלי. צורה ישרה כשאני מאבד את ההגדרה הזאת, כי אין באדם טוב, אלא הכל זה אוסף של כוחות, אז באמת מאוד מאוד קשה להגדיר איזושהי הגדרה של מידות טובות או לא טובות. ולכן באמת כל המושג הזה של עבודת מידות מתחיל מהאמון שבתוך האדם יש טוב אלוקי טהור, שהטוב האלוקי הזה יוצא לפועל בכוחותיו וכישרונותיו, ואז זה מבטא, זה שהאדם הוא בריא, הוא חי את הטוב האלוקי שבו בצורה בריאה ושלמה. בסדר עד כאן? טוב, יפה. אז זה ההגדרה השנייה, כן? שהתיקון או לא תיקון של הכוחות הוא נובע מהשאלה, לא רק אם הם מתפקדים כמו שצריך, אלא אם הם מביאים את הטוב האלוקי שלהם. הנקודה השלישית והאחרונה שאנחנו רוצים מכאן לקחת, היא קצת קטועה לשאלה שאלתם קודם. יוצא שכל הכוחות שורשם בטוב האלוקי. כי כל הכוחות שיש בנו, הם לא אוסף סתם של כוחות. נפש האדם אחת, והיא השורש של כל הכוחות. על פי זה יוצא הגדרה שאנחנו נלך ונראה אותה, את מקורות, בעל שם טוב, ובגרה, ובסוף ברב קוק, בצורה מאוד חזקה, שכל המידות שיש באדם, יש להם שורש טוב. כי נפש האדם אחת. אם נפש האדם אחת, זאת אומרת שהיא, הטוב האלוקי הזה, הוא השורש לכל הכוחות. הטוב האלוקי הזה אמור לבוא לידי ביטוי בשכל שלנו, ברגש, ברצון, ובכל כוח שקיבלנו, הוא בעצם הבאה של הטוב האלוקי שלנו. גם הכוח מורכב ביותר, גם הכישרון המורכב ביותר וגם הנטייה המידותית המורכבת ביותר, יש בה איזה שורש חיובי. כי הכל מתחיל מנפש האדם אחת. היא השורש של כל הכוחות שלו. ממילא, כאן נקבל הגדרה אפילו עוד יותר מעניינת ונצטרך לפתח אותה, שעבודת המידות לא תהיה, כמו שנוטים בדרך כלל לחשוב, לקטלל בין המידות הטובות למידות הרעות, את אלה לפתח ואת אלה למחוק, אלא בכל מידה חייב להיות שורש טוב. ובכל מידה העבודה תהיה לזהות את השורש הטוב שבה ולהפריד אותו מהבאות הלא מתוקנות שלו. כי נפש האדם אחת, זה אומר שהטוב הוא השורש לכל הכוחות ולכל המידות. בסדר? כולל המידות היותר קשות, כמו גאווה וכמו כעס וכמו פינה. אני צריך לראות את זה בהמשך. יש לזה יוצא דופן אחד, אני אגיד כבר עכשיו, כדי שלא יהיה טעות מתחת ידינו. הרב אומר, היוצא דופן היחיד זה עצמות. לעצבות אין לשורש טוב, ככה הוא אומר, עצבות היא תוצאה של קלקולים שהצטברו ואז אדם מרגיש, כן, מקום רע עם עצמו. היא תוצאה של הסתבכויות, כן, בנפש, ממקומות תקועים בתוכי. ההבחנה ידועה בין עצבות לבין כאב, לא נעסוק בזה כרגע, אני רק אומר, לדעת את זה שהרב אומר, עצבות במובן הדיכאוני, לא עצבות של כאב על חטאים. כאב על חטאים זה דבר טוב, כאב על... אבל עצבות של דיכאון, של מרמור, של... חוסר אמון בעצמי שלוקח למקום הדיכאוני, אומר הרב, זה הכוח היחיד בנפש שאין לו שורש. בנשם. כל שאר הכוחות יש להם שורש. שורש. יש הרבה הרבה עבודה להבחין מה השורש הטוב ומה הביטויים הלא טוב. משורש, כמו שאמרנו קודם, גם השורש טוב יכול להביע הבעות מאוד מאוד מקולקלות, וזה צריך הרבה הרבה עבודה להבחין בזה. בסדר עד כאן? טוב, יפה. אז זה מה שרצינו קודם כל. זה הלבנה הראשונה שאנחנו מניחים. בואו נראה, כן, נספיק, נספיק עוד פסקה בבעל שם טוב, איזושהי השלמה לעניין. בסדר, אנחנו רואים לצד השני של הדף, ויש לנו פה חלק מתוך תורה של בעל שם טוב על משנה מסכת אבות. כתוב במשנה הזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. המשנה מביאה את הביטוי הזה, והיא גם מביאה לו פסוק שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור. אז בואו נראה פה כמה תובנות של הבעל שם טוב. בסדר? אומר הבעל שם טוב, זהו גיבור, הכובש את יצרו. יש להבין, לשון איזהו, שמשמע שמדבר משני בני אדם, ושואל, איזה מהם גיבור? נכון? כשאנחנו משתמשים במילה איזה, איזה הוא גיבור, בדרך כלל כשאני אומר איזה, יש לפני שתי אפשרויות. איזה אני אבחר, את זה או את זה. נכון? לא כתוב מי הוא הגיבור. כשאתה אומר מי הוא הגיבור, אתה מתכוון יש דגם אחד, מי הוא הגיבור? כזה וכזה. כשאתה אומר איזה הוא גיבור, אז משמע שיש שני דגמים של גיבור אפשריים, ואתה אומר איזה מהם, א' או ב', שניהם גיבורים, אבל ב' יותר גיבור. וזה הבעל שם טוב ילך לפתח את זה, כן? מה עם שני הגיבורים שאליהם רומזת פה המשנה? אבל אני אומר, מי נקרא גיבור? אם יש לך רק דגם אחד, היית אומר, מי הוא הגיבור, נכון? ועוד יש להקשות שמלשון הכתוב משמע איפכה. שהכתוב אומר, הפסוק שהמשנה מביאה, אומר, טוב ערך אפיים מגיבור. אז יש פה מישהו שהוא עדיף מהגיבור, נכון? כתוב בפסוק, טוב ערך אפיים מגיבור. אז יש גיבור שנקרא גיבור, ויש מישהו אחר שנקרא ערך אפיים. וערך אפיים כנראה הוא הגיבור שאותו אנחנו מחפשים, כי הוא יותר מגיבור. הוא גיבור אקסטרה. אז מה ההבדל בין גיבור שנקרא ערך אפיים, לבין גיבור סתם? כי אז זה הפסוק שהמשנה מביאה, טוב ערך אפיים מגיבור. משמע מישהו מעריך אף, דיינו הכובש את יצרו, חשוב יותר מגיבור. טוב, עד כאן דיוק במשנה, שמשמע שיש פה שני סוגי גיבורים, ואחד מהם שנקרא ערך אפיים הוא עדיף מהשני. וכאן הוא מתחיל לבאר. ויש לומר, יש שני מיני צדיקים. אחד, שאין מניח היצר הרע לקרוב אצלו, וקודם בואו אליו, מרחיקו מעליו. דגם ראשון של צדיק, איך שהרע מתקרב, הוא לא נתן להתקרב לך. לא נותן רע להתקרב, מרחיק אותו מרחוק. ויש צדיק שמניחו לבוא אצלו, אך כובשו שלא להסיתו לעבירה. צדיק השני עושה לכאורה דבר משונה, דבר מסוכן קצת. הוא נותן ליצר רע להתקרב, ואז בסוף הוא מנצח אותו. איך הוא עושה דבר כזה? למשל, היצר רע מסיתו לחמדה. חמדה של עבירה. אומר ליצר רע, אני אעשה כדבריך. שאלך אחר חמדה, אך אחר חמדה של מצווה, והולך ולומד תורה בחשק גדול ובחמדה גדולה. וכן בכל דבר שמסיתו למידה רעה, הוא לוקח אותה המידה לעבודת הבורא. נשמע מאוד משונה, נכון? כשהיצר אומר, בוא, יש לך איזה חמדה, מציע לך איזה חמדה, זה משהו שאתה רוצה לחמוד בעולם של עבירות. ואז הסוג הראשון של הצדיק, בכלל לא מקשיב ליצר הרע, אין לו שום דיון איתו, לא מדבר איתו, כן, נתן לו בראש, לא, 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 אין דיון בכלל, לא, לא מדבר איתו. הסוג השני של הצדיק, אתה רוצה שאני אלך לחמדה? אתה יודע מה בסדר, אני אלך לחמדה, אבל במקום החמדה של העבירה שאתה רוצה, אני אלך לחמוד לי איזה מצווה. טוב, זה צריך להיות יצרה די טמבל שיגנה דבר כזה, נכון? היצרה שרוצה עכשיו איזה עבירה, זה מה שעכשיו אני אשכנע אותו, בוא תעשה מצווה במקום. הוא רוצה עבירה. איך זה עובד הדבר הזה? טוב, גם למה אני בכלל להסתכן עם היצרה, אני בכלל לבוא איתו במגע ולדבר איתו ולהקשיב לב. שמע, בסדר, אני אקח עמדה, אבל לא חמדה שאתה רוצה, חמדה של מצווה. אז זה הסוג השני של הצבא. שהוא כאילו מקשיב ליצרה, אבל אז במקום חמדת עבירה הוא לוקח את זה לחמדת מצווה. אז אנחנו א' לא מבינים איך זה עובד, איך היצרה קונה דבר כזה שהוא ילך לעבירה במקום מצווה. הלוואי שיהיה לנו יצרה כזה קל בקלות לסובב אותו. וב' למה בכלל להסתבך עם היצרה בכלל להקשיב לו? למה לא? נכון כמו הראשון כזה. תשליך אותו בזה, הוא לא צריך לדבר איתו בכלל. אבל השם אותו מעדיף את העבודה, בזהירות אנחנו נצטרך לראות את זה, את העבודה של הצדיק השני. וזהו גיבור הכובש את יצרו, זה הצדיק השני. שהוא כאילו שומע את החמדה, אבל מסית אותה לחמדה של מצווה במקום חמדה של עבודה. נצטרך לראות מה העבודה. אז בואו נראה, כדי להבין את זה, הוא מושא לנו משל. אך מי מהם יותר משובח? ודאי השני יותר משובח. זה שמקשיב לחמדה ומסית אותה למצווה יותר משובח מאשר זה שבכלל מקשיב. והוא הדרך משל. אדם שישן בחנות לשמור הסחורה, ולא היה הדלת סגור בבריח חזק, ושמע באמצע הלילה שגנב אחד בא ועושה תחבולות לפתוח הדלת. בסדר? חולטות הסיטואציה, כן, יש לנו פה איזה מוכר, הוא יודע שיש גנבים בשכונה, הוא הולך לישון בתוך החנות. בתוך החנות ולשמור על הסחורה. באמצע הלילה הוא מתחיל לשמוע מישהו, הוא מתחיל לפרוץ את החנות. פחד חדים. אז המבחן הידוע, מה אתה עושה? מה עושים? כאשר שמע זה, היה ירא לנפשו והתחיל לצעוק בקול גדול לבני ביתו שיבואו, מתחיל לצעוק ולעשות סקנדלים, וברח הגנב וחמת הצעקה. טוב, ברוך השם, ניצל מהגנב. ומעשה כזה יראה לאיש אחר גם כן. רק שאותו האחר, כששמע שגנב בא, שתק. הוא לא צועק. הוא לא מבריח את הגנב, הוא שותק. כמי שאינו שומע. וכשבא הגנב לחנות בפנים, תפס אותו ואסר אותו בנחושתיים. מתנפל אליו, קופץ עליו ואוסר אותו, קושר אותו. אבל לא היה רוצה לצעוק כדי שיברח הגנב. למה? כי אמר יברח הגנב עכשיו, שמא יבוא עוד בלילה זו ובלילה אחרת. ושמא אז יהיה נרדם בשינה ולא ישמע. ויעשה הגנב אשר ליבו חפץ. לכן יעשה לו הדבר הזה שלא יגנוב עוד. והנמשל מובן מאליו. נמשל מובן מאליו, סימן שלא מובן. צריך הרבה לי. להתאמץ כדי להבין. אז בואו נראה עכשיו. נכון? יש לנו פה... האדם השני, כן? הוא לוקח סיכון. ברור שבשביל לעשות סיכון כזה אתה צריך להיות אדם מיומן, נכון? אם אתה תפוס על הגנב ובסוף הוא יחיל אותך מכות, אז לא עשית בזה הרבה טוב. אבל אם אתה מסוגל ללכת בדרך השנייה, יבוא יותר טוב. כי אז הוא לא יפתיע אותך בפעם הבאה, אתה תפסת אותו. נכון? תפסת אותו וזהו. ופתרת לבין מהשורש, ולא כמו הראשון שבריח, אבל מסתם שהגנב בראש. מה אני משמע? אנחנו בעצם מדברים על נפש האדם. יש פה, בתוך נפש האדם, כוחות שיוצאים אל הפועל בדרך לא טובה. ומסיטים אותם, ומורידים אותם, כן, ומחטיאים אותם. זה לא מתחיל מהחץ, זה מתחיל מאיזה כוח בנפש שגורם לי ללכת לשם. קודם כל, המשל הזה כבר אומר לי, נקודת ראשונה, דע לך, הכוח הזה הוא גנב. הוא גנב כי הכוח המקורי שלך הוא לא כזה. לא נולדת אחד כזה שחומד עבירות. לא נולדת חמדן עבירות. לא נולדת עם רצון כזה להזיק, לפגוע, לא נולדנו כזה. לא נולדנו כמובן הזה, בנשמה אנחנו לא כזה. נפש האדם החטא. אבל משהו אי שם בדרך מהנשמה לבין הנפש, מתרחק לו, מתחספס לו, והכוח הלך והתנתק, והנה יש לי בתוך הנפש כוח עקום. כוח של גאווה, של שנאה, של רוע, של לא יודע מה, כוח עקום. קודם כל תתייחס לכוח הזה בתור דבר שגנב לך את הכוח המקורי. זה כבר חידוש גדול. משהו בי נגנב. משהו בי עכשיו, לא רק שאני עושה עבירה, אלא מה, בכוחות שלי, שאמור לי לכוחות טובים וישרים, יוצא עכשיו בצורה עקומה. זה כבר יחס אחר, אני חייב, זה כבר מעורר אותי, מה זאת אומרת? באים לגנוב לי פה את הסחורה, אבל מה קרה? קיבלתי כוחות נפלאים. לא רק העבירה צריכה לכאוב לי, הכוח שעומד מאחורי העבירה. איך יכול להיות שאני חמדן כזה, שאני מרושע כזה, שאני מציקן כזה, מה שם קרה לי? יש לי פה איזה כוח שהלך לאיבוד, שנגנב. כבר לעורר אותי למחשבה, רגע, את האני שלי אני בא לבקש. עכשיו יש לנו פה שתי שיטות. יש גיבור ראשון שהוא מבריח את הגנב. דהיינו, הוא מחכה להתעוררות הלא טובה, וכשההתעוררות הלא טובה קורית, אז הוא מבין שצריך פה להזיז את האזעקות ולמה שאפשר, ולברוח, ולספור עד 10, וכל מיני דברים שאפשר לעשות, כי זה לא טוב, כי זה הבעיה לא טובה של הנפש. אבל הוא בעיקר מטפל בסימפטומים. חשוב מאוד. אבל צריך לדעת, לא תיבד בשורש. אם אני מוצא כוח שבאופן שיטתי, עקבי, יוצא לפועל בצורה עקומה, ודאי שחשוב בזמן שמתעורר בי הרצון לעשות רע, להפעיל את האזעקות וללמוד איך לברוח מהסיטואציה. אבל אני רוצה במהלך ארוך יותר גם לתפוס את הגנב, לא רק להבריח אותו. מה זה נקרא לתפוס את הגנב? לזהות, מה הכוח הזה? מה נמצא שם בפנים שגורם? ולמה הוא יוצא לפועל בצורה שלילית? כי בשורש אני לא כזה. אז למה זה הגיע למקום הזה? מה הצד החיובי שיש בכוח הזה ומה הצד השלילי שיש בכוח הזה? איך אני אלמד לתפוס את הכוח הזה בצד החיובי שבו ולייתר את הצורך שלו להשתלט עליי בצורה שלילית? ואז תפסתי אותו משהו. בסדר? במילות הנקודה? זה נקרא האמון בנפש האדם. כי בשורש שלי הכוחות הם טובים. אז לא יכול להיות ש... מה זה יכול להיות לכולנו? כוח שבאופן תמידי, אבל משהו בתור צריך להתנגד לזה, להסתער מול זה, להשתגע מזה, לא להשתגע, להתייאש, אלא לא יכול להיות. לא יכול להיות. עכשיו, בסדר, עבודת המידות, עבודה ארוכת טווח, ולפעמים לוקח שנים. אמרתי לך, הרב צבי יהודה אמר לעצמו, לקח לו 30 שנה לעבוד על מידת הסקרנות. צריך הרבה סבלנות. אבל הקריאת כיוון היא לא רק לשתק את ההבאה הלא נכונה, אלא לזהות את הכוחות במקורם, ולילד את הכוח במקומו החיובי, כדי לייתר את הצורך שלו להשתלט עליי בצורה השלילית שלו. אני אחזור חזרה למה שאמר הבעל שם טוב, ואני אסף לי טיפה יותר להבין את זה. מה הכוונה? שיש לי חמדת עבירה, אז אני אנתב את זה לחמוד, אבל לא עבירה, אלא מצווה. כשאני מגלה בתוכי, באיזשהו מקום, באיזשהו נטייה, באיזשהו מידה לא טובה, נטיית חמדת עבירה, אני צריך לחלק בין החמדה לבין העבירה. אני, בשורש, אני לא חמדן עבירות. בנפש האדם אחד שלי, אני לא חמדן עבירות. זה אני יודע, זה הרמב"ם לימד אותי. זה האמון שלי בטוב האלוקי שלי. אבל אני כן חמדן. אני רק צריך לחמוד את הדברים הנכונים. לחמוד זה דבר טוב, לחמוד הכוונה לרצות, יש לנו כל כוחות, שיש בנו צורך אמיתי להוציא אותם אל הפועל. ואם יש בי כוחות שאני לא מוציא אותם אל הפועל בצורה טובה וחיובית, אולי כי אני לא מכיר מספיק את הצורך שלי להוציא אותם לפועל, אולי כי אני לא יודע איך להוציא אותם לפועל בצורה... כשאני משתק בתוכי חמדות בריאות וחיוביות, לפעמים זה יבוא לידי ביטוי בחמדות אסורות. כי לא את האיסור אני מחפש, את החמדה אני מחפש. וכשאני לא נותן לעצמי לזהות את החמדה במקום החיובי שלה, לפעמים היא תשפריץ לי במקום הלא טוב. אז זה לא אחד לאחד, רגע, אתה רוצה לחמוד עכשיו, אני בא לך, בוא תחמוד איזה מצווה וזה ככה, ישר אני עובד עליו, אלא זה לזהות שכשבאופן שיטתי כוחות בתוכנו לא יוצאים אל הפועל בצורה טובה, חלק מהעניין הוא, כי אנחנו לא מזהים את המימד החיובי שיש בכוח הזה, ונותנים לו את הביטוי החיובי שלו. ואם אני לא נותן לו את הביטוי החיובי שלו, הוא ידרוש את הביטוי שלו, ואז יצא לפה בצורה שלי. כן. כן. כן, ננסה. הדוגמאות הן רבות מאוד, לפעמים זה דוגמאות בקטנה. אני אתן דוגמה בקטנה ואתן דוגמה בגדולה, בסדר? שיהיה טיפה ל... דוגמה בקטנה יכולה להיות, כשאני, לא יודע מה, חלק מה... אנחנו צריכים בין השאר ללמוד, לתת לנפש את המקום החי והשמח שלה, על ידי כל אחד מה שמשמח אותו, כן? ראינו ברמב"ם 8 פרקים, נכון? ראינו? בפרק 50, ראינו שם, נכון? שהרמב"ם מדבר על הצורך של הנפש בטיולים ובחברה וב... אדם מאוד מאוד רציני, כוונות רציניות מאוד, וקדושה ולהב, הוא לא נותן לעצמו. לא נותן לעצמו, שום, לא, כל ביטול תורה, כל זה, אבל משהו, לא, יש אדם שיהיה טוב לו לא נותן לעצמו, כי זה מה שמחיה אותו, הוא כל, רק תורה, אין לו, אבל יש אדם שיש לו בעולם, בתוך הנפש צרכים אחרים, הוא לא נותן לזה ביטוי. ולפעמים זה יבוא לצד ביטוי לחמדת הלאות. דווקא לצדיק גדול, או לצדיקה גדול, אני לא חושב. לא נתתי לעצמי מספיק מקום שוחרר בדברים החיוביים, הבריאים, ולפעמים אני יכול לקבל את זה ממקום לא בריא, כי משהו בנפש רוצה חמדה, חמדה של חיים, במובן החיובי שלה. לכן זה מאוד, מאוד מאוד בשקל הקודש, לא, לפעמים להחמיר, זה, להחמיר על עצמנו זה מאוד מאוד יהיה מורכב ממקומות אחרים. חינוך ילדים, לא, אל תעשה, אל תעשה, אל תעשה, משפריץ ממקום הרבה זכר. כי הנפש חומדת, רוצה לצאת אל הפועל בצורה בריאה, שלא נותנים לה מספיק צורות בריאות, לפעמים תקבל את הפיצוי שלה למרות שלי. זה ככה דוגמה שהיא יותר, אני חושב, פשוטה היום יומית. אתן לכם דוגמה כללית יותר. הרב טאו מביא את זה באמונת עתיתנו, מאמר שנקרא הישר כדוד. מאוד מאוד קשור לנושא שאנחנו לומדים פה, זה היה האומנות של דוד המלך ללמד כל אחד איך לזהות את כוחותיו ולהוציא אותם לפועל בצורה בריאה. זה היה כישרון הגדול של דוד המלך. יראיך יראוני וישמחו. מי שרואה אותי אומר דוד המלך הוא שמח. למה? כי אני, דוד המלך עצמו היה ג'ינג'י כזה, כוחות עוצמתיים גדולים, והוא ידע לנתב את כל כוחותיו לקדושה, זו עבודה אדירה. ומסופר במדרש, שהיה יונתן בן מנשה. הוא מכיר את יונתן בן מנשה בספר שופטים, שם הוא היה זה שעשה את פסל מיכה. מכיר את פסל מיכה, היה שם סוגיה מאוד ככה בעייתית, כן, של פסל מיכה. ומיכה, שעושה פסל מיכה, מוצא לו שם איזה לוי אחד, הופך אותו להיות הכהן של הבית עבודה זרה שלו, קוראים לו יונתן בן מנשה. אממה, המילה מנשה בתנ"ך כתובה עם נון קטנה. למה? כי מנשה בלי נון זה משה. הוא חזל, הוא היה צאצא של משה רבנו. נין של משה רבנו. היונתן בן מנשה הזה, שהוא היה הכהן הגדול של עבודה זרה, היה צאצא של משה רבנו. נקרא פחד פחדים. איך זה קורה? איך זה יכול להיות? כן, גם הוא אחד מהמקומות הכי בעייתיים ב... עם ישראל, כתוב שכשדוד המלך התמנה למלך, לקח את אותו יונתן בן מנשה והפך אותו להיות ממונה על האוצרות. זאת אומרת, שר האוצר במלכות בדיוק. וואה, מה היה כתוב שם בכל העיתוני הצדיקים? איך יכול להיות? לקח בן אדם כזה שהחליט כל עם ישראל, וזה בושה, וזה מה שדוד המלך שם לו עצמו. זה מה שתיקן אותו. זה מה שהחזיר אותו למותו. אז מסביר הרב שם, אז זה קשור לכישרון של דוד. שכשיש אדם, יש לו כוחות אדירים, כישרונות, גם חברתיים, גם מעשיים, גם הנהגתיים, גם... אבל אף אחד לא לימד אותו אי פעם לחבר במה שקראנו פנימיות הנשמה לבין הכוחות. אנחנו אמרנו שזה המציא של האדם, לחבר. לדעת שכל הכוחות שקיבלת זה מתנה נפלאה, אבל האדמים שבך זה לא רק לחשוף את הכוחות בצורה אגואיסטית או אפילו שפלה, אלא לחשוף את זה שאת הטוב האלוקי שבך אתה מסוגל עם הכוחות האלה. כל כוח שקיבלת זה מתנה מדהימה. אבל כשלא מלמדים אותנו, לפעמים אנחנו חושבים שיש לנו כוחות שהם, בכוחות האלה יש רק נזק לעשות. כוחות של כסף, כוחות של שלטון, כוחות... ונתן למנשה, היה לו כוחות אדירים. וכל עוד לא גילו, לא לימדו אותו, שעם הכוחות האלה אפשר להוציא לפה את הטוב האלוקי שבו, אז הכוחות האלה עצמם הפכו להיות כוחות נוראים, שעשו נזק גדול מאוד, גם לעצמו וגם לעם ישראל. ודוד המלך, זה מה שלימד לו. אתה, זה לא הכוחות שלך, הכוחות שלך זה רק הבאה כלפי חוץ. אבל את הכוחות האלה עצמם, עם הכוחות האלה אתה יכול להביע את הטוב האלוקי שבך, ולהביא ברכה עצומה ולהיות הרבה 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 יותר שלם עם עצמך והרבה יותר שמח והרבה יותר גדול. ולכן זה לא הוא הפך אותו לאיזה אדם, נתן לו ג'וב, סידר אותו ואז הוא שכנע, הוא פשוט לימד אותו את עצמו. אתה, זה לא הכוחות החיצוניים שלך, הכוחות האלו יכולים להיות הבאה מאוד מאוד שלילית, אבל כל הכוחות, כל הלקוחות היותר קשים ומסובכים יכולים להיות ברכה עצומה. אם רק תלמד את הטוב האלוקי שבך ותלמד איך לנצל אותו ואיתו להביא ברכה בכישרונות המיוחדים האלה שקיבלת. אז ממילא, זה העבודה, להבין, לזהות את הכוחות, לזהות מה הבאה, הנקודת הטוב שיש בהם, ואיך חברים אותם לטוב האלוקי שלהם. וממילא, התיקון שעושה בזה הוא ממש לתפוס את הגנב. זה לא רק, כן, אם היה מישהו הצדיק מהסוג הראשון של הבעל שם טוב, בא לגנות המבנה שזה. כל פעם אמר לו, טוב, איך יכול להיות שאתה עושה? עבודה זרה, זה אסור מהתורה, זה לא טוב, זה... מנסה לעזור לו, הוא מנסה גם בעצמו היה במלא בייסורים, אף חוטא לא שמח בייסורים, בחטאים שלו. כל הזמן רק לחבות את החטאים, בלי לעזור לך לגלות מה הכוחות שעומדים מאחורי החטאים האלו, ואיך מחברים את הכוחות האלה לטוב האלוקי שבך, זה לא לתפוס את הגנה משהו.
אבל איך מנהים כל כך רע שם, מנהים
על כך ידובר בשבועים הבאים. בסדר? אנחנו נרצה להגיע לשם, ואכן אנחנו עושים את זה כהקדמה. בסדר? בהמשך, ננסה לגעת ב-2-3 מהמידות הקשות, ולנסות לעשות את העבודה, לאור כתבי הרב, ממש את העבודה הזאת, להבין, להפריד בין הטוב של המידה לרע שלו. בסדר? טוב?